גרענת. בשנים ההן הייתה הגרענת, טרחומה, נפוצה מאוד בליטה. מחלה זו גרמה סבל רב לבני אדם וחיווה ריפוי ממושך ועקשני. כפי שכבר הזכרתי, הייתה לי השתלמות טובה בתחום מחלות עיניים אצל הפרופסור הליטאי הישיש אביז'וניס. שמו היה מפורסם גם מעבר לגבולות ארצו. היה זה בן אדם חכם, מוכשר ובקי מאוד במקצועו, ידע הרבה שפות, ולדעתו חייב הרופא לשוחח עם החולה, במידת האפשרות, בלשונו של החולה, למען יקל עליו להסביר בדבריו לרופא את מחלתו ולהטיב להבין את הרופא. הפרופסור דיבר גם יידיש, והשתמש תוך כדי דיבורו במילים עבריות רבות. אגב, פרופסור אביז'וניס שימש נציג האוניברסיטה הליטאית בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1925. פרופסור אביז'וניס הקנה לנו, לרופאים בעתיד, ידע מועיל לא רק בתחום מחלות העיניים. זוכרת אני כל ימי חיי את עצותיו, שאין למצוא אותם בספרי לימוד כלשהם, במיוחד בכל הנוגע לגישתו של הרופא אל החולה, בשיטת התחקיר וכו'. לא נשכחו ממני עד היום גם ביטוייו הפיקחים ואמרותיו. ואומנם, אילו היו לנו גם במקצועות מדעיים אחרים, ובעיקר ביסודיים שבהם, כמה פדגוגים מעולים כמוהו, או אז הייתי ללא ספק ממעטת בשגיאות שעשיתי בשנות העבודה המרובות שלי. בסיומה של שנת הפרקטיקה הראשונה, הורשיתי לעבוד חודש נוסף בקליניקה למחלות עיניים. למדתי לערוך כהלכה בדיקת קרקעית העין ולבצע ניתוחי עיניים לא מסובכים. נדמה לי כי משום כך נמשכו אליי לאחר בואי למג'ק, יחד עם חולים אחרים, גם חולי עיניים. מספרם גדל בהדרגה. זוהי עבודה נושאת ברכה. מרובים היו המקרים שבהם צריכה הייתי להרחיק מן הקרנית גופיפים זרים, כגון רסיס של אבן שחדר בשעת ריסוקה או שיופה לתוך הקרנית. פעולה זאת נעשית לאחר הלחוש מקומי בחפית חדה מיוחדת. החולה היה עוזב אותי שבע רצון ומאושר. מיומנות בבדיקת קרקעית העין הביאה לי תועלת בכל שנות חיי בבדיקות חולי כליות, במקרי כאב ראש, לחץ דם גבוה וכדומה. אבל טיפולים לרוב היו בשנים ההן בחולי גרענת. הייתי מבצעת בעיניהם ניתוחים זהירים, כגון סחיטת הגרעינים של חולי הגרענת, תיקוני הפפיים שנשתנתה צורתם, וכו'. אחדים מחבריי למחזור, שעבדו גם הם בערי השדה, נדבקו בגרענת ונזדקקו לריפוי ממושך. ידעתי זאת ונזהרתי מאוד. העיניים היו מוגנות במשקפיים או במשקפת דו-עדשית, ובכל זאת אי אפשר היה להישמר כראוי. בביצוע ניתוח אחד נתזע כנראה טיפונת לאחת מעיניי, ייתכן שהמשקפת זזה קצת כלפי מעלה, וכעבור ימים אחדים החל התהליך מחריף. המחלה גברה בשל הזיהום הישיר מהעין הפגועה לתוך השנייה, ולא באמצעות מגבת או ידיים מלוכלכות כפי שזה מרבה לקרות. שכבתי בקליניקה לחולי עיניים. פרופסור אביז'וניס עשה לי שני ניתוחים זהירים. 4 שנים נמשך ריפוי הגרענת שלי. למדתי לעשות במו ידיי את הלחמית בעיני, בתומכי את אפפי במקלון זכוכית, למניעת היווצרותן של צלקות, העלולות להשחית את מראה העין. נזדקקתי גם להצרבות שונות, לשטיפות ופעולות נוספות בלתי נעימות לחלוטין. העין הרבתה לדמוע, ובמשך שנות מחלתי זו, הקפדתי לישון על הצד החולה, לבל יזלוד עם אותיי לתוך העין הבריאה. ובכל 4 שנים אלו, לא הכנסתי את ילדותיי למיטתי. הבנות היו קטנטנות. האחת בת 6 והשנייה בת 1.5. על הצלחה מקרית אחת. הוזמנתי פעם לאישה, בת 50 לערך, שגרה בקצה העיירה. החלטתי בו במקום שמצבה נואש. פניה היו חיוורים כפני בר מינן, בגוון צהבהב של לימון, מצב של חצי תרדמה. קשה היה לי להגיע איתה לידי שיחה. נודע לי מפי ילדיה שהיא חולה כבר כחודשיים ימים. החבירה, התעוננה על חולשה כללית. הרופאים קבעו שהיא מחוסרת דם, ונתנו לה תכשירי ברזל. ביסודם היו אלה, כמקובל בשנים ההן, יין ברזל מסוגים שונים. הריפוי לא עזר. לאחרונה הורה מצבה בצורה חריפה. החולה החלה מתעוננת על רעש באוזניה, סחרחורת, ראייתה נחלשה מאוד, חולשתה הכללית עלתה וגברה. כל זה הוכיח, כפי שקבעתי, שפך דם פנימי, כנראה מחמת גוש ממאיר כלשהו. אמנם, בביטנה לא גיליתי במישוש מאומה, פרט לגודל מה של הכבד. הלשון והחניכיים העדימו, כאילו נכוו ברותחים. תופעה זו של אביטמינוזה הבחנתי אצל חולים בשלב מתקדם של תחלואות סרטניות. מאחר שהייתה לי מעבדה קטנה משלי, נטלתי מהחולה דם לבדיקה. את מספר ההמוגלובין בחנתי בו במקום, והתברר שהוא נמוך עד כדי סכנת חיים. לקחתי איתי משטח דם לחקירה מדוקדקת במיקרוסקופ. לא רציתי להשאיר את החולה בלי תרופה כלשהי, ורשמתי לה אמפולות של קמפולון, תכשיר של כבד המכיל ויטמין B12. היה זה זמן קצר לאחר שהחלו לראשונה עוסקים בריפוי הכבד, והרופאים היו רושמים כבד חי או מבושל בכל מקרה של חוסר דם. תרופת הקמפולון בצרוריות הייתה אז משום חידוש. למחרת היום שוב הוזמנתי לחולה. מצאתי אותה יותר חיוורת, במצב של תרדמה עמוקה, שאפשר לראותו כמצב של סכנת מוות. אמרתי לבני משפחתה שהתקווה קלושה וימי החולה ספורים. הם עצמם ראו שהחולה דואכת כמו נר. ציוויתי לאחות להמשיך בזריקות הקמפולון. אגב, אינני יכולה להיזכר בשל מה לא העברנו את החולה לבית חולים. גם שאר הרופאים לא עשו זאת. נראה שהמשפחה התנגדה לכך מתוך חשש לניתוח אנטומי לאחר המוות. ניסיתי לפענח מתחת למיקרוסקופ את משטח הדם של החולה, אולם לא הצלחתי בשום שכל להגיע לשורש הדברים. ניסיוני בבדיקות אלה היה אז מועט, והמשטח שלקחתי, או צביעתו, לא צלח לבדיקות. כחמישה ימים לאחר מכן בא אליי מישהו מבני המשפחה. שיערתי בנפשי שהם זקוקים לתעודת מוות. אבל טעיתי. נתברר שמצבה של החולה הוטב, והם מזמינים אותי לביקור נוסף. משנכנסתי לביתם, לא האמנתי למראה עיניי. מעל פניה של החולה נעלם חותם המוות. היא הייתה בהכרה מלאה, וענתה בערנות על שאלותיי. אותו זמן היו ימי חגה כלשהם. בני אדם היו פנויים מעבודתם, ובבית החולה מצאתי קהל רב. הגיעו הילדים, האחיות והאחים של החולה, ובני משפחה נוספים, אחדים מהם באו ממרחקים. נראה כי הגיעו לפרידה מהחולה הקשה. לקחתי שוב מדמה של החולה לבדיקה. נתתי עצות שונות, ובראש וראשונה, המשכת זריקות הקמפולון. לפתע ראיתי מאחורי דלת חצי פתוחה לחדר הסמוך, ארון מתי מוכן. האומנם תכננו כל קרובי משפחת החולה לבוא להלווייתה? אגב, ארון מתי מוכן בעוד החולה חי, ראיתי כבר פעם באחד הכפרים ליד ביתו של ישיש חולה. איזו השקפה מעשית על המוות. במקרה דנן, הוליכה החולה שולל את כל סובביה, לא רצתה בשום אופן למות. התקבל אפילו רושם, כאילו אחדים משערי בשרה הרחוקים היו מאוכזבים ממפנה זה בחולי של קרובתם. בערבו של אותו יום בדקתי בקפדנות את דמה של החולה תחת המיקרוסקופ. בהשוויתי את תמונת הדם עם הנתונים באטלס ההמטולוגי, ובדפדפי בספרות של מחלות הדם, הבינותי שהיה זה מקרה מובהק של חוסר דם ממאיר, אנמיה פרניצ'וזה, מחלה שהייתה לפני כן נטולת תקווה כלשהי. הריפוי בכבד שהוצע בשנת 1926 בתוספת ויטמין B12 ולאחר מכן חומצת עלי ירקות, שינו תכלית השינוי את מהלך המחלה שאיבדה את אופייה הממאיר. וכך הייתי ידע להישג נוסף של הרפואה במאה ה-20. ספק אם רופאים צעירים מבחינים בגודל ההישג הזה והם מקבלים אותו כמה שהוא קיים ומוכן. החולה שלי שבה לאיתנה וחייתה לאחר מכן שנים ארוכות בקבלה מנה קטנה של קמפולון לתמיכת בריאותה. מתי תזכה האנושות לאמצעי הפלאים שמסוגל יהיה לרפא לא רק את מיעוט הדם הממאיר, אלא גם שורה ארוכה של מחלות אכזריות וזדוניות? גידול במוח. זה קרה בשנה השלישית בערך לעבודתי כרופאה. צלצול הפעמון, ולאחריו מגיעות מבחוץ לקבינט שלי ענקות קולניות. אני פותחת את הדלת החיצונית, ורואה לפניי בן אדם צעיר, חולה, מוטל בעגלה ונאנח בכל רם, מחמת כאב ראש, כפי שאמרו לי בני ביתו. הוא לא נאנח, אלא נהם כחיה. נתלוו אליו ההורים, והם שהכניסו פנימה והשכיבו אותו על הספה. החולה נרגע לרגע קט, אך מיד החל שוב בענקותיו. הכאב היה תוקף אותו לסירוגין, עם הפסקות קצרות בין התקף להתקף. ההורים סיפרו לי כי מזה חודשים אחדים סובל בנה מכאבי ראש איומים. הם הובילו אותו לרופאים רבים ולידעונים באזורנו ומעבר לגבולותיו. רשמו לו כל מיני תרופות, אך שום רופא לא עזר. מישהו יעץ להם לפנות אליי. וכעת, כל תקוותם בי. אחרי בדיקה כללית, הפעלתי את חלונות הקבינט בבילונות שחורים כדי לבחון את קרקעית עיניו. רכשתי ידע בבדיקת עיניים בקליניקה הראשית של פרופסור אביז'וניס, והשתמשתי באופטלמוסקופ, ראי עיניים, לעתים קרובות, במקרה מחלות לב הקשורות בכלי הדם, חולי לחץ דם גבוה, חולי כליות וכו'. נתגלתה לעיניי תמונה קלאסית, כמו בספרי הלימוד. על הרקע האדום של קרקעית העין, במקום הדיסקית הלבנה והשטוחה כמעט של פתמת עצב הראייה, התבלטה פתמה כפולה בגודלה, נפוחה, אדמונית כהה, וכלי הדם היוצאים ממרכזה רחבים בהרבה מהרגיל, עתירי דם, והם גולשים בקשת פטלטולה, כאילו מגבעה, כמעט עד להיקפה של קרקעית העין. כל זה הוכיח ברורות על לחץ מוגבר בתוככי הגולגולת. במקרה הנדון, הצביע כל מהלך המחלה על גידול המוח. הסברתי להורים את המצב, כמובן לאחר שהזמנתי אותם לחדר הסמוך, ויעצתי להם לפנות ללא דיחוי אל נברולוג מנתח מומחה. סירבתי בתוקף לרשום תרופה כלשהי לחולה. הסברתי להם כי ללא ניתוח לא יוכל בנם לחזור לאיתנו, וייתכן שבעזרת הניתוח אפשר יהיה להצילו, אם הגידול יתגלה בחלק של המוח הניתן לסילוק. נזכרתי בפרופסור פוספ, בעל שם עולמי בנברוכירורגיה, שהתפרסם במיוחד בניתוחי מוח. פרופסור זה חי באסטוניה, אחת משלוש הרפובליקות הבלטיות, שבה עמד בראש קתדרה באוניברסיטה המפורסמת של העיר טרטו. זה לא היה מרוחק ממקומותינו, וכן לא היה צורך בתעודות רשמיות כלשהן לשם חציית הגבול. כמובן שזה היה כרוך בהוצאות גדולות. להורים נראה כל הדבר מסובך מדי. הם חזרו על דבריהם שאם אני לא אוכל לעזור לבנם, איש לא יצילו וכולי וכולי. דיברתי על ליבם. הסברתי להם, נתתי את כתובתו של פרופסור פוספ, אולם לא הייתי בטוחה אם אנשי הכפר הפרימיטיביים הללו, וכמובן הדלים, יחליטו על צעד כזה. החולה המשיך בענקותיו הפרועות עם הפסקות קצרות לסירוגין. ההורים ביקשוני להרגיעו, ולו זמנית בזריקת מורפיום, שקיבל כבר גם לפני כן משום שאמצעי הרגעה אחרים לא עזרו לו. כדרכי, לא נהגתי בקבינט שלי להשתמש באמצעי הרדמה חריפים, בעיקר כאשר החולה הגיע לבדו בלי מלווים. אם הוא בא מן הכפר, הייתי שולחת אותו לבית חולים, אלא שבמקרה זה נאלצתי לוותר להורים, ורחמיי נחמרו על איש צעיר זה. הזרקתי לו מנה קטנה של מורפיום. הוא נרגע ונרדם. הדופק, הנשימה וצבע פניו היו בסדר. הם הוציאו הוא והשכיבו אותו בעגלה ויצאו לדרכם. כשלושה ימים לאחר מכן, מישהו סיפר לי שהחולה ישן אחרי הזריקה זמן רב ולא התעורר עוד. התרגשתי מאוד ממפנה אומלל זה של המחלה. ידעתי אמנם שמחלתו הייתה קשה לאין ארוך ובעצם חשוכת מרפא, ובכל זאת נבהלתי לעצמי. הרי במקרה של אסון נוטים בני אדם להאשים מישהו. המקרה הזה היה אמנם מיוחד במינו, אך ההורים יכלו לשפוט לפי רוחם. עד כה, נגיד, לא קרה מאומה לאחר הזרקה. מי יכול לדעת מה הזרקתי לו אם הוא לא התעורר מהזריקה? יוצא שהרופאה הרגה אותו, ואילו מחלתו האנושה הייתה משהו משני שאין לקחתו בחשבון. לא פעם נתקלתי בתגובה מעין זו אצל בני אדם. הייתי כולי מפוחדת. במשך ימים רצופים הבהילני כל צלצול בפעמון, סבלתי מנדודי שינה. נדמה היה לי שהנה את הבא לדין. במיוחד פחדתי מתגובתו של רופא חדש, ליטאי צעיר, שנתפרסם לפתע בקרב הקהל המקומי. אנשים היו באים אליו מכפרים מרוחקים, ואפשר היה כבר בשעות הערב לראות תור ארוך של עגלות שצבעו על ביתו וחיכו לשעות הבוקר לקבלת החולים. גם אותי שאלו פעם אם אני יודעת איכן מגוריו של רופא פלאים חדש זה. הקבינט שלו היה מצויד במכשיר רנטגן, מכונת קוורץ ובמכשור שונה ורב. היה זה איש מוכשר מאוד, מלא מרץ ונוח לבריות. לחולים היה מגיע על גבי אופנועו. היה בעל אינטואיציה טבעית והבנה מופלגת בפסיכולוגיה של פשוטי עם. לכל חוליו היה עושה שיקוף רנטגן, ללא כל חומר ניגודי, ובו במקום קבע את הדיאגנוזה ומוסר בדרך משל, אצלך, העצבים. בני אדם שירו לעצמם שהוא רואה בשיקוף את העצבים הללו. לנשים היה מבשר אחרי השיקוף, אצלך הכל בגלל הרחם, ואלה היו בטוחות שהרופא ממש ראה במכשיר את הרחם. הוא היה לוקח מכל חולה דם מן האצבע, כנראה לבדיקת ההמוגלובין, ומודיע לחולה, נשארה לך רק מחצית כמות הדם. כל זה היה קל להבנה. כמובן, אין בכך הגינות רפואית, אבל הוא היה בו בזמן בן אדם טוב מטבעו. מוכן היה להגיש עזרתו לכל איש, ובנוסף לכך, התמצא חיש מהר בעניינים ועזר לרבים בדרך זו או אחרת. יחסו לרופאים אחרים לא היה הוגן, כי ברדיפתו אחר לקוחות הרשה לעצמו לזלזל בחבריו למקצוע. היה בודק את התרופות שרשמו רופאים אחרים, ומאיר, הרי אלה סתם מים, ובו במקום שופך את כל הנוזלים מהבקבוקון. ולפעמים, אף יותר גרוע. זהו רעל, היו זהירים, אל תשתו ממנו. רופאים אחרים בעיירה ובסביבותיה התמרמרו כמובן על התנהגותו זו, ולא פסקו לדבר על כך. ובאמת, קשה היה להשלים עם נוהג בלתי מוסרי זה, המנוגד לכל כללי האתיקה הרפואית. מובנת לכן הדאגה שפקדה אותי לאחר המקרה עם תפיחת המוח. מי יודע מה יעלה בדעתו של רופא זה להגיד לקרובי הנפטר או לשכניו? ופתאום, כעשרה ימים לאחר ביקורו של החולה האומלל הזה, הגיע אליי אביו. נשמתי ממש פרחה בראותי אותו. הייתי בטוחה שהתבע אותי לדין. אבל הוא הסתכל בי בחביבות, ולאוזניי הגיעו דבריו. תודה, דוקטור, שעזרת לבני ושחררת אותו מסבל ומעינויים כאלה. ינעם לו אפרו. לא נשכח אותך עד סוף ימינו. וכעת אבקש אותך לרפא אותי. והזקן החל מתעונן על הפרעות קיבה ומעיים או משהו בכגון אלה, הפרטים נשכחו ממני כבר. הוא היה בטוח שאני הפסקתי בכוונה תחילה את חיי בנו. בשנים שלאחר מכן הוסיפה משפחה זו להתרפא אצלי. את סיבת מותו הפתאומי של חולה זה אפשר להסביר בכך שחייהם של בני אדם עם גידול במוח נפסקים לעתים במפתיע, ולפעמים גם לפני המועד שניבאו להם רופאיהם, ברוב המקרים משפך דם במוח. עצמות דגים בליל שבת. אני ובעלי לא היינו שומרי דת, אבל הקפדנו בשמירה על כמה מחגי היהודים. קיימנו זאת לא רק בשבילנו, אלא ובעיקר למען הילדים. חיים ללא מסורת של חגים עלולים להפך לימי חול רצופים. בכל יום שישי נסתיים ניקיון הבית שהתחלנו בו ביום הקודם. בתנור התבשלה ארוחת הערב החגיגית, וכמובן עם דגים ממולאים. אני אמנם לא שיתפתי עצמי בהכנות אלה, משום שהייתי עסוקה מדי בעבודתי. בערב כוסה השולחן במפה לבנה, הודלקו נרות השבת. ישבנו מסביב לשולחן ושרנו משירי שבת יחד עם הילדים, בציפייה לאורחים מוזמנים. כל ידידינו ידעו כי אין אנו יוצאים מביתנו בליל שבת. החולים נתנו לנו בדרך כלל מנוח בימי שבת וחג. התענגנו בערבים אלו, ובמיוחד סמכו הילדים. אבל סוג מסוים של פציינטים של ליל שבת היה מפר את שלוותנו בערבים כאלה. אני עומדת להתחיל באכילת הדגים הטעימים, ולפתע מצלצל הפעמון בדלת הכניסה. במקום אורח בא חולה מבוהל, עצם קטנטונת של דג נתקעה לו בגרונו, ובשום אופן אינו מצליח לשלוף אותה משם. מהו התענוג בישיבה אל השולחן, בזמירות של שבת ובטעמם של המאכלים, כאשר מעבר לקיר תקועה עצם בגרונו של מישהו, והוא מצפה בעצבנות לעזרה רפואית. כיוון שביקור כזה הוא בדרך כלל קצר, ואז הרצון לשלח מהר את החולה, אני בלית ברירה מבקשת סליחה מכל המסובים, נכנסת לקבינט, ובעזרת מלכת אני מגלה לאורו של מחזירור עצם זעירונת, שולפת אותה ומרגישה עצמי כמנצחת. גרוע יותר אם אין לראות מיד את העצם, ואין דרך אחרת אלא לתרוח ולחפש אותה אי שם בכפלי הקרום הרירי. גם קורה שיש לשחרר את החולה בלי כלום, כי הוא, כנראה, חש רק בסרטת מעצם קטנטונת שכבר נבלעה. כך או אחרת, נדירים מאוד סיבוכים רציניים מעצמות דגים. מה שאין כן עצמות מבשר, הנתקעות בדרכי העיכול, זהו כבר עניין רציני ביותר. על אי הבנה אחת. גם מקרה זה נתרחש בליל שבת, אולם הוא היה חד פעמי. לא היה זה מקרה שגרתי. הנה כי כן, ביום שישי אחד לפנות ערב, כשעה לפני ארוחת ליל השבת, מגיעה חולה מכפר מרוחק. לא היה לי חשק כלשהו לעסוק בחולים בשעה בלתי נוחה כזאת, אבל החולה באה ממרחקים, במזג אוויר סתווי וקר, עטופה כולה וקופת. איך אוכל לא לקבל אותה? הרי זוהי ממש אכזריות. אין מה לעשות, צריך לטפל בה. אספיק עד הארוחה. ביקשתי את בעלי לשעשע את הילדות בלעדיי ונכנסתי לקבינט. אם אני כבר מקבלת חולה, אינני יכולה להסתפק בבדיקה שטחית. קודם כל, אני אוספת פרטים על תולדות המחלה. לשאלתי כמה זמן היא חולה, עונה לי האישה 5 שנים. אם עברו כבר 5 שנים, מדוע באת דווקא ביום שישי לפנות ערב? בימים האחרונים הורע מצבי. ומדוע בשעת ערב כל כך מאוחרת? יצאנו בבוקר, אך בדרך משהו קרה עם גלגל אחד. נו, מילא. לרוע המזל השתייכה האישה לסוג החולים שאינם מסוגלים להגדיר את אופי חולשותיהם. לכל שאלותיי השיבה, איך לפעמים, יום ככה, יום ככה, וכולי. ואולי באמת לא היו כאביה מתמידים? מראה פניה היה חולני. אבל קשה היה להגיע לשורש הדברים, ואני בדקתי אותה זמן רב, מיששתי חלקי גופה. נשארה רק הבדיקה הגניקולוגית. מקובל בדרך כלל לרוקן לפני כן את שלפוחית השתן, במיוחד לאחר נסיעה ממושכת שבה נצבר שתן רב ואין אפשרות לבדוק את החולה במישוש. בד בבד אוכל גם לקחת שתן לבדיקה. במקרים כאלה הייתי משאירה את החולה לבדה בקבינט ומנצלת את ההזדמנות להציץ לחדר הילדים. עם שובי הייתי עוזרת לחולה לשכב על הקורסה הגניקולוגית, להניח את רגליה על הקנות, לשים על ידי כפפת גומי וכולי. אבל קרה לא פעם ששלפוחית השתן נשארה מלאה והתקשיתי בבדיקת החולה. כנראה שמתוך היסטנסות מיותרות הוציאו החולים רק חלק של השתן. ובכן, צריך היה לחזור לפעולה מראשיתה. כל זה כרוך היה בסחבת וגזל זמן רב. אותו ערב חגיגי הסברתי מראש לחולה, מתוך כוונה לקצר את זמן בדיקתה ולמנוע טקס חוזר של הבחינה הגניקולוגית, צריך להשתין כראוי, ללא שיעור, שהשלפוחית תתרוקן לגמרי. נתתי הוראה זו בכל מצווה שאינו סובל לרעור. הייתי רגוזה בשל הביקור הבלתי צפוי והמתמשך, ובנוסף לכך הייתי כבר רעבה. הראיתי לה את קד הזכוכית לאיסוף השתן, חזרתי על הוראותיי ויצאתי מהקבינט. אני חוזרת ומוצאת קד ריק. במקום זה, שיטפון על הרצפה המדונגת והמבריקה. כנראה שצליל קולי הקפדני הפחיד את האישה, שהחליטה שאסור ללכלך את הכלי, האגרטל הנקי הזה, ויש להשאירו ריק. אולי התבלבל משהו בראש בין שלפוחית ריקה וקד ריק. כיוון שלא היה לה מוצא אחר, היא רוקנה את שלפוחיתה על הרצפה ועשתה מלאכה זו במלואה. היה לה מראה עלוב מאוד, ולא יכולתי לכעוס עליה. כמובן שאת בדיקת השתן לא ניתן לעשות. האומנת שלנו, בראותה תמונה זו, נתקפה אימים, וזמן רב לאחר מכן לא הפסיקה לרטון. מסכנה זו הייתה עייפה מעבודות הניקוי של ערב חג, והנה חייבת הייתה לשטוף מחדש את הרצפה, לדנג ולהבריק אותה וכו'. אם כי לא דרשתי ממנה אותו ערב עבודת הברקה כלשהי. כן, מזדמנים גם חולים כאלה. אבל סבורה אני שלו הבלגתי על הרוגזה וחוסר הסבלנות שלי, ולו דיברתי עם האישה החולה והנכשלת הזאת בכל שקט ובלי קשיחות, לא היה קורה מה שקרה. אבל, לדאבון ליבנו, הרופא הוא רק בן אדם ותו לא. חינוך ילדים וחינוך עצמי. הייתי עסוקה ומוטרדת בחולים שלי ובכל הקשור בהם, בקריאת חומר רפואי, בעבודות שונות במעבדתי הקטנה, וזאת מלבד הנסיעות, והבנות שלי הרגישו בזה. אמנם, בערבים שבהם נשארתי בבית, עשיתי כל שביכולתי לפצות את בנותיי על נפקדותי התכופה מן הבית. קראתי להן מתוך ספרים וסיפרתי על מקרים ומאורעות משנות ילדותי. את זה הן חיבבו במיוחד. שרנו יחד שירי יידיש שליקטתי במשך שנים ממקורות שונים, עד כדי אוסף עשיר למדי. לקראת השינה, נוהגות היינו לזמרר יחד שירי ערס. אם כי מוחזק היה שעל ילדים להירדם בעצמם, בלי עזרה מבחוץ, אז היה רצוני להעניק לבנותיי טיפת פיוט, כהגדרתי. הן היו כבר ילדות גדולות למדי, כבר הלכו לבית ספר, ובכל זאת הוסיפו לבקשני שאשיר להן לפני השינה. לעתים היו נרדמות עם צלילי הלחן הראשונים, אך לא תמיד, ובמיוחד כאשר חשו שאני נחפזת לאנשהו. אהבתי להן התבטאה ביסודה בחרדתי למצב בריאותן, וכפי שנוכחתי לאחרונה, הייתה דאגתי מופרזת למדי. דאגה זו לא היה בה כדי לספק את הילדות, ומי שגדלו אף הרגיזה אותן. אני נזכרת בטענותיהן, אצל כל אחת לפי הלוך רוחה. א', אימאלה, אני רוצה שתהיי אימא, ולא רופאה. ב', אוי, כמה אני שונא צלצולי פעמון אלה. אינני יכולה לסבול אותם. מדוע באים כל החולים האלה אלייך ולא לרופאים אחרים? ג', אימאלה, קחי לי קצת דם מהאצבע ועשי בדיקה. הרי זה יכאב לך, אבל אז אהיה איתך ביחד ותתני לי להיכנס לקבינט. מקובל היה עליי לאסור על הבנות את הכניסה לקבינט. קרה שהן עמדו על סף חדר זה, מפחדות לצעוד צעד אחד קדימה, כאילו פערה לפניהן תהום את פיה. ידעתי שאני חוטאת כלפי ילדותיי, אבל הייתי שקועה מאוד בעבודתי, וגם לאחריה הצטברה שורה שלמה של בעיות סבוכות וחיוניות הכרוכות בבריאותם של חוליי, והייתי מחפשת עד שעות לילה מאוחרות מענה להן בספרי רפואה. לא נשאר לי זמן לקריאת ספרות אומנותית. עיתונים לא לקחתי כמעט לידיי. כמובן שזה צמצם את חוג ראייתי הכללי. לו קיבלתי באוניברסיטה ידע רב יותר, כי אז היה זה בלי ספק מקל עליי את המלאכה. אבל הסיבה העיקרית לחד צדדיות זו היא פרי האופי שלי, משיכתי ליסודיות ולשלמות, רגש האחריות וכו'. זמן רב גזלה ממני גם בדיקת החולים. נהגתי לרשום בכרטסת שלי פרטים מדוקדקים על כל חולה, בדקתי כמעט כל אישה מבחינה גניקולוגית, ביצעתי בעצמי בדיקות השתן, הדם וכו'. ואשר לחינוך עצמי, הרי התחלתי להיאבק עם עצמי, כלומר עם הליקויים שלי עוד בימי ילדותי, נדמה לי מגיל 8. החל מגיל 12 התחלתי משתפת את בנות גילי במחשבותיי, על יחסי אנוש, על ותרנות, על עזרה הדדית, על שיפור האופי וכו'. הן נכנעו בקלות להשפעתי. נעשיתי מעין מדריכה רוחנית של קבוצה בת 8-10 בנות. לא אתחיל למנות כאן את פרטי ההישגים המגוונים והיעילים של קבוצת ילדים זו, שנטלה לעצמה את השם הסולידרי הרציני, חברת ידיד. פעולתו של חוג זה נמשכה כשנתיים, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. אגב, עד היום חיות עדיין בתל אביב שתי נשים זקנות, בנות גילי, שהיו אז חברות הקבוצה הזאת. משמע, עדות חיות של אותם זמנים עתיקים. הן זוכרות עד היום פרטים רבים של היוזמות הטובות בשנות ילדותנו התמימות, שחלפו לפני זמן רב כל כך. עשיתי נסיגה זו לתחום העבר המרוחק, מאחר שבחיי האישיים צמחו לי מאז מעין שורשים, הנמשכים כחוט השני לאורך כל שנות חיי. אני משערת שתפקיד מסוים היה כאן לספרי ילדים מסוימים, אבל את הכיוון הראשי והעיקרי נתן לי החינוך בבית משפחתנו החם, ואני אסירה תודה להוריי הבלתי נשכחים. גם אותם הכרידו בגטו קובנה. תמיד ידעתי שחסרים לי הרגישות והרוך, וכל הטוב שהצלחתי לחשוף בי בימי חיי, היה לו אופי שהוא בא מן המוח, ואולי מונח ביסודו מן אגואיזם, משום שהוא מביא איתו סיפוק מוסרי. ובכל זאת, תהיה זו הגזמה, אם אגיד שלא השתתפתי בצערם של בני אדם. לא ולא. תמיד השתדלתי, במידה זו או אחרת, לעזור לאנשים בכל אשר היה לאל ידי. אלא שזה הראה לי לא בן רגע, לא מתוך דחף פנימי, כי אם לאחר שהתגברתי על מעצור מסוים, במקרה שהדבר כרוך היה בנזק כלשהו לענייני הפרטיים. פעמים לאין ספור הייתי מתחרט את הליקויים בהיענותי ובנכונותי לעזור, ומקרים מסוימים גורמים לי נקיפות מצפון עד היום. אין לי רצון להעלותם בזיכרוני. אני מתאמצת מזמן לזמן לחפר איכשהו על שגיאותיי. אנשים דתיים היו אומרים לחפר על עוונותיי, אולם לא תמיד אני מצליחה בכך. קשה לו לאדם ללחום בתכונותיו הגנטיות או בפגמיו מלידה. לפעמים זה גם בלתי אפשרי. ובכל זאת, מקדיש המדע בין ימינו תשומת לב גדלה ועולה לריפוי הליקויים הפיזיים והפסיכיים מלידה, תוך כדי פיתוחם וניצולם של מנגנונים מופנים מפצים וגומלים, המצויים כחלק מילואים במקומות שונים בגוף. צריך רק לדעת לגלותם, ובדרך מתאימה להתאים ולנצל אותם. למעשה, תהליכים דומים מתרחשים בכל מעשה, חינוך ואימון, אולם בימינו זה מבוסס ומנומק יותר במונחים מדעיים, ובמקרים רבים מביא לתוצאות טובות להפליא. בשנותיי הצעירות לא היה לי כמובן מושג כלשהו על מנגנונים מפצים, לא רק במומים, כי אם גם בתכונות אופייניות ומיוחדות יש לי לחום, ולא רק אצל ילדים, אלא גם אצל המבוגרים, אלה הן אמיתות ידועות מזמן, המהוות את יסודות הפדגוגיקה והפסיכולוגיה. השתלמות במקצוע. הידע הנלמד באוניברסיטה והנרכש מניסיון עצמי אינו מספיק כרגיל לרופא. מן ההכרח הוא להשלים את הידע המקצועי, להעשירו ולרכוש בקיאות מתוך ניסיונם ולפי ספריהם של אנשי רפואה שקדמו לנו. היו רופאים שנסעו לחוץ לארץ לשם השתלמות. בליטא מקובל היה לנסוע לוינה או לברלין. ילדותיי היו עדיין קטנות. לא רציתי להשאירן לזמן ממושך בלי אמא, וגם לא היה לי הרצון לכך. גם אמצענו הכספיים היו מוגבלים. נאלצנו לשפץ את דירתנו בת שני החדרים ולהוסיף קומה שנייה לשם הגדלתה. הופיעו חובות שפרענו אותם בשיעורים. ציוד הקבינט, הרעיתים, קיום עוזרות הבית וכדומה, כל זה היה כרוך בהוצאות, שגדלו בד בבד עם ההכנסות, כפי שזה קורה לעתים תכופות. חיינו חיי נוחות ורווחה, ולא היה יסוד כלשהו להתלונן. כל קיץ הייתי נוסעת למשך כשבועיים לקובנה אל הוריי, וניצלתי זמן זה לביקור בבית החולים לילדים. שם למדתי כל מיני חידושים שהועילו לי בעבודתי. אך את מרבית הידע שאבתי מהספרות הרפואית. הייתי חתומה על כתבי עת אחדים בשפות הרוסית, הגרמנית וגם הליטאית, וניהלתי כרטסת של כותרות המאמרים, כנהוג בספריות. ביבליוגרפיה זו הביאה לי תועלת רבה. כתבי העת לא היו אצלי מגובבים בערימות, אלא ניצבים היו בשורות מסודרות, לפי שנות הופעתם, כל שנתון בלט בשוני של צבעי הפתקים המודבקים על הגב, וזה עזר לי למצוא בקלות את הגיליון הדרוש לי, ולהחזירו אחרי הקריאה למקומו במדף. פרט זעיר זה סייע בידיי למצוא בקלות תשובה לבעיה שהעסיקה אותי. רכשתי בהתמדה ספרים מדיצינים, אבל הזמן לקריאתם נצטמצם לי במרוצת השנים, אם כי גדל ההכרח בלימוד החידושים והתגליות במקצועי. חשוב היה לי שהספר יימצא בארוני, כדי שאוכל להציץ בו במקרה הצורך ולקרוא על מחלה זו או אחרת. תוך כדי העמקת ידיעותיי מתוך הספרות ומניסיוני האישי, גדלה והתפתחה האינטואיציה הרפואית, הכישרון להתמצא במהירות ולקבוע הבחנה נכונה. כמובן שבלי חקר מדעי אין ההשראה הפנימית צונחת מהשמיים. לקיומה הכרחי מלאי של ידע מסוים. ככל שהוא גדול יותר, כן גדל פיתוחה של האינטואיציה, ההופכת כאילו לחוש מיוחד שישי. בהקשר לזה נזכרת אני בדבריו של או אוסלר, הקליניציסט האמריקני הנודע. אם הרופא עוסק רק בריפוי ואינו קורא, הוא דומה לרב חובל השט באונייה בלי מצפן. אבל אם הוא רק קורא ואינו עוסק בריפוי, הרי הוא בעצם אינו שט לשום מקום. אני מוכרחה להעיר שאינני יכולה להסכים בשלמות למחציתה השנייה של אמרה זו. קריאה גרדה אין בה כדי להחליף ניסיון אישי. אולם אם רופא קורא הרבה ומעמיק חשוב בחומר הנקרא, הרי זה מעשיר את ידיעותיו ומנחיל לו מהניסיון הנצבר על ידי רופאים אחרים, לעתים מלומדים בעלי שם. עבודה ציבורית, אוזה. בחלק הראשון של רשימותיי אלה, הזכרתי את אוזה, החברה לשמירת בריאות היהודים. טוז, לפי ראשי תיבותיה של החברה הזו בפולין, שבה עבדתי בתור אחות עוד בשנות לימודיי באוניברסיטה. יש לי רצון אז להגיד מילים מספר על חברה זו, שהוקמה עוד בשלטון הצאר ברוסיה, בשנת 1912. שדה פעולה נרחב נפתח לחברה בשנות מלחמת העולם הראשונה, 1914 עד 1918. כאשר זרמו לרחבי רוסיה המוני פליטים יהודים, שהוגלו על ידי השלטונות הצארים מהמחוזים שגבלו עם גרמניה. אוזה פעל רבות למען אנשים עובדי עצות ונטולי עונים אלה, שהועברו למחוזות מרוחקים, לרוב בלי ידיעת השפה, בלי אמצעי קיום, בעוני וחוסר כל, ונוכח מחלות שנתלוו אליהם בגלותם. עם הכרזת ליטא כרפובליקה עצמאית, החלו הפליטים היהודים חוזרים הביתה, לערי ליטא ועיירותיה. הבתים היו הרוסים ברובם, הרכוש נשדד. בני אדם הצטופפו עם בועם בבתי כנסת, בבקתות חרבות למחצה, בצריפים, ואף במצודות נושנות מזמני הצארים. פשו ביניהם מחלות מדבקות, טיפוס מסוגים שונים, שחפת, מחלות אור פרזיטיות, בעיקר גרבת, גרענת ועוד. קשה היה למוסדות הרפואה הממשלתיים להתגבר על המחלות המרובות של זרם המוני הפליטים היהודים החוזרים למקומות מגוריהם עם כל תכונותיהם המיוחדות. הם דיברו רק יידיש, לא ידעו ליטאית ואף לא רוסית. מצבם מיד לאחר בועם היה קשה מאוד. הפעולה בקרבם דמתה לאיבוד קרקע בתולה. כאשר קמה בליטא חברת אוזה, ניתנה לפליטים כתובת, ששם הובנו בעיותיהם, ולשם יכלו לפנות עם כל צרותיהם. אוזה פיתחה את פעולתה לא רק בקובנה, אלא גם בשורה של ערים ועיירות בליטא. כל זה הותאם עם המוסדות הממשלתיים של השירות התברואתי הרפואי. הוצע לי להקים סניף של אוזה במז'ייק. נרתמתי לפעולה זו בכל הרצינות. העבודה הרפואית לבדה לא יכלה לספק אותי. היה לי רצון להביא תועלת גם בתחום הציבורי. הוקם ועד החברה. בין חבריו חולקו התפקידים. נטלתי על עצמי, א', להיות רופאה של בית הספר היהודי במקום, ב', מלחמה בתחלואות פטרייתיות של השערות, ג', ריפוי מקרי הגרענת, ד', להגיש חינם עזרה רפואית לנזקקים מבין הקהילה היהודית כרופאה כללית בכל מקצועות הרפואה, ה', ארגון מגרש ההבראה הקיצי לילדי היהודים והשגחה רפואית על פעולותיו. המגרש סודר בחורשת אורנים בקצה העיירה, והילדים היו מבלים שם יום שלם. לא קל היה לארגן מפעל זה, ובכך עזר לי הרבה בעלי. כפי שהזכרתי לאל, נזקקו היהודים לגישה מיוחדת, כי הרי רק יהודים הוגלו מליטא וחזרו כפליטים חסרי כל ממרחקי רוסיה המדולדלת והחרבה שלאחר שנות המלחמה. במשך 19 שנות קיומה של אוזה בליטא, עד ליום חיסולה בידי השלטונות הסובייטיים בשנת 1940, לא פסק גידולה ופיתוחה של החברה. תחילה היו מוסדותיה פזורים במקומות שונים, אולם החל משנת 1928 נפתח ופעל בקובנה הבירה בית הבריאות, בבניין שהוקם על ידי אוזה. עד היום זוכרת אני את חג יריית אבן הפינה על הבית הזה. הוא ניצב גם עתה בקובנה, ברחוב פושקוס מספר 1. בניין מיוחד במינו, בנוי בסגנון מזרחי, ששוקנו בו מוסדות רפואיים של השלטון הסובייטי. ילדי היהודים באים שם רק לעתים רחוקות, מספרם בקובנה פוחת והולך. באותן שנים של קיום בית הבריאות רוכזו בו המכון לייעוץ ואמבולטוריה למחלות ילדים, מרפאה למבוגרים, מרכז רפואי לילדי בית ספר, אולם להרצאות, אולם ספורט גדול, מוזיאון להיגיינה וכו'. שם התקיים גם בית הספר לאחיות יהודיות. האחיות ילידות ליטא, שאנו פוגשים אותן עתה בארץ, למדו כולן בבית הספר בבניין זה. כן הייתה נערכת בבית הבריאות בחירת הילדים המועדים למשלוח למושבות הקיץ, שחברת אוזה הקימה וניהלה ביערות אורנים שונים של ליטא. מחובתי להקדיש מילי מספר לדוקטור בנימין בלוג'. הוא היה ממייסדיה של אוזה, ובמשך שנים רבות ניהל ללא לאות את החברה ופעולותיה. הכרנו אותו והתיידדנו מאז 1922 ועד 1977, כלומר 55 שנים. דוקטור בלודג' היה ראשון המנהלים הממונים עליי. ניתן לי לראותו בעבודתו רבת המרץ וההתלהבות למען בריאות העם, פעולה שטבעה מעושה השקעת כוחות עצומה. וכל זה לא הספיק לו. היה הכרח לגייס אמצעים גדולים, ובפעולה קשה זו עסק דוקטור בלודג'. ברצוני להדגיש כי דוקטור בלודג' נכון היה תמיד להיענות לצורכי בני האדם בכלל ולעזרת חבריו לעבודה במיוחד. את עזרתו הגיש בלי סוס ובמהרה, ללא שמץ של סרבול משרדי. זיכרונו הבלתי רגיל, התמצאותו המפליאה וחושר ביצועו, בשילוב עם חריצותו, כל אלה פעלו יותר טוב לאין שיעור מאשר המנגנונים הבירוקרטיים המנופחים וקשוחי הלב. לאחר עלייתו ארצה, בהיותו כבר חולה, שקד על חיבורו גורל הרופא היהודי בליטה. הייתה בעבודה זו מעין מצבה לחבריו לעבודה שנספו ללא עת, לרופאים היהודים בליטה. הוא הספיק עדיין לראות בימי חייו האחרונים את הוצאת ספרו זה לאור, תכנן להשלימו במסמכים ובידיעות נוספים, אך לא זכה לכך. עובדות וידיעות מסוימות מצאתי בספרו. אמנם גם אני חוויתי כל זה, אבל לא הייתי בקיאה בכל הפרטים כמו דוקטור בנימין בלודג', איש השכל החי, המפוקח והתופס הכל. התורה הנאצית חודרת לליטה. הופעתו של היטלר על הבמה המדינית הגבירה את הנטיות האנטישמיות בשכבות מסוימות של אוכלוסיית ליטה. הקנאות הלאומית של האינטליגנציה הליטאית גברה משנה לשנה, וכאשר עלה היטלר לשלטון בגרמניה, הוראו והחמירו היחסים ההדדיים בין היהודים לליטאים. החלו מופיעים בליטה הפליטים הראשונים מגרמניה הנאצית. האוכלוסייה היהודית הכריזה חרם מוחלט על סחורות גרמניות. רופאים הפסיקו לקנות ספרים גרמניים, חדלו לחתום על כתבי עת גרמניים ונמנעו מהזמנת תרופות תוצרת גרמניה, פרט למקרים חמורים במיוחד. אורגנה פעולת עזרה נרחבת לפליטים, קורבנות המשטר הנאצי. קבוצת רופאים יהודים החליטה להקים ליד אוזה ארגון בשם רופאים לרופאים, שאסף תרומות מחבריו על מנת להקל על גורלם המר של הרופאים פליטי גרמניה. בראשון לספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. צבא גרמניה הנאצית תקף את פולין וחבש חלק ניכר מתחומה. בני אדם, ובראש וראשונה היהודים, הודאגו עד מאוד. לליטה באו פליטים נוספים, לא רק מגרמניה, אלא גם מאוסטריה, ורובם משטחי פולין הכבושה. בנוסף לתרומות, הוחל גם באוסף מלבושים, לבנים ומזון. לקרובי משפחתנו שנשארו בגבולות פולין, היינו שולחים חבילות. אלה היו כותבים לנו, דרישות שלום למר שומן. השם לא היה מוכר לנו, אבל הבינונו את הרמז, משמע, אין הם מקבלים שומנים כלשהם. בקיץ 1940 חדר הצבא האדום לגבולות ליטה, וכעבור חודשים מספר, צורפה המדינה לברית המועצות. קיווינו שהאנטישמיות תיעלם מן האופק. הודאגנו עמוקות בשל חיסולם של כל מוסדות הצדקה וצורכי הציבור, ביניהם גם החברה לבריאות או זה. חוסלו גם ארגונים ציבוריים ופוליטיים לא יהודיים. בקרב הליטאים גברה, בד בבד עם הנטיות האנטי-סובייטיות, גם שנאת היהודים. בסך הכל נמשכו החיים בליטה כסדרם, על אף השינויים שחלו במערכת המדינית וביחסים הפנימיים באוכלוסייה. מה שהדאיג אותנו ביותר ודיכא את רוחנו, היה כוחם העולה של הנאצים, ושכנותה הקרובה של גרמניה. זמן קצר לפני שגרמניה הפשיסטית תקפה את ברית המועצות, עברה משפחתנו ממז'ק לקובנה. הסיבה העיקרית להכירתנו מהעיירה לעיר הגדולה הייתה שאיפתי להתקבל לעבודה בבית החולים לילדים, שנתאפשרה לאחר בועם של השלטונות הסובייטים לליטה. בנוסף לכך, הייתה קובנה עיר הולדתי היקרה לליבי, שם גדלתי ולמדתי. אהבתי עיר נוחה זו, השוכנת בין שני נהרות והעטורה הרים וגבעות. בקובנה גרו הוריי, אחיותיי ואחי, עם משפחותיהם וכל קרובנו המרובים והידידותיים. התחלנו להסתדר בקובנה. וזה לא היה קל בחודשים הראשונים, ובמיוחד באותן שנים. לאט לאט החלו העניינים עולים יפה. ולפתע, פרצה המלחמה גם אצלנו. גרמניה תקפה את ברית המועצות. היה זה ב-22 ביוני, שנת 1941. תאריך שחרץ את גורלנו.